נעשה חזרה היום על הסיפור של קמצא ובר קמצא. בעזרת השם, אתם מכירות את זה, אז גם לפני שיגיעו הדפים אפשר להתייחס לזה. הגמרא אומרת ככה, מתחילה הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד. לא כל כך טוב לפחד, בטח לא תמיד, אבל יש מקרים שטוב לפחד. מה אומרת ההוא בדברי תורה עסקים? מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? מה פירוש הפסוק? מתי כדאי לפחד? לפעמים אדם הוא שענן, הוא זחוח דעת. מתי אנחנו שעננים? כשאנחנו מרגישים טוב, כשיש לנו סיבות להיות מרוצים, וכדאי קצת שיהיו לנו מקדמי ביטחון, כדאי שנעצים עוד יותר מדעתנו. אז מה פירוש הסיפור? אתם כולכם מכירות את הסיפור, אם הגמרא אומרת, אשרי אדם מפחד תמיד מקשה ליבו יפול ברע, הקמצא בר קמצא חרבה ירושלים, התרנגול ותרנגולת חרבה תורמלכה, ועל שקא דריספק חרבה ביתר. אני אגיד את זה בעברית, בסדר? אני אספר הגמרא בארמית, אבל אנחנו מצלמים לכם מספר ההגדה בעברית. אז זה ככה, על קמצא בר קמצא נחרבה בירושלים, על תרנגולת חרבה תורמלכה, ועל יתד של עגלה חרבה ביתר. אתם מכירות את זה, תודה רבה, אני אספר בקצרה. קמצא בר קמצא, אתם מכירות כולם את הסיפור, נכון? היה איש אחד שאוהבו היה קמצא ושונאו בר קמצא, והוא עשה משתה כנראה חתונה ושלח שליח, לא היה וואטסאפים כנראה, והזמין להזמין את קמצא. בטעות הוא הזמין את בר קמצא, בר קמצא קיבל את ההזמנה, הופתע, אבל החליט לעבור. וכשהוא מגיע, בעל המשתה כנראה בהלם, מאוד מאוד לא מרוצה, אז הוא אומר לו, יאללה, עוף מפה, מה אתה עושה פה? הוא מאוד נעלב בר קמצא, כי הוא רצה להיות שם. אז הוא אמר, אני אשלם לך את המנה שלי. הוא אמר, לא מוכן. אמר, אני אשלם לך חצי סעודה. לא מוכן, אני אשלם לך את כל הסעודה. כל הסעודה זה, כמה זה חתונה בימינו? עשרות אלפי שקלים, אני יודע, 50,000 שקלים. הוא הסכים לשלם עשרות אלפי שקלים, העיקר שלו להעליב אותו, והוא אמר, לא אכפת לי, עוף מפה. הוא היה שונא שלו. ובר קמצא יצא החוצה ואמר, הואיל ולא מיחו חכמים, כולם ישבו בשקט, אף אחד לא פתח את הפה, אני הולך לנקום בהם. ואז יש סיפור כזה, איך הוא הולך להלשין לקיסר הרומאי, סתם ממציא שקרים, כאילו היהודים מרדו, כאילו רוצים להקים קורבן, הכל תחכנות והכל מניפולציות. העיקר, כדי לנקום את כבודו האבוד, הוא גורם בסוף למלחמה, שחרב מהנה בית המקדש, ואולי כשיגיע עוד הפעם לקראת את זה בפנים, על פחות או יותר זה הסיפור הראשון. הסיפור השני הוא על תרנגול ותרנגולת חרבה ביתר, חרבה הר המלך. הר המלך זה, כנראה היום קוראים לזה רמלה, רם זה גדול, רמאר, רמה, ואללה זה מקום רמת המלך, זה כנראה יישובים מצפון ירושלים, שהגמרא מספרת שהיו שם המון 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 אנשים, המון יישובים, בכל יישוב היו הרבה מאוד אנשים, ממש איזה שפע אדיר של אוכלוסין, והיה שם מנהג מאוד יפה במחוז הזה, שנקרא המלך בגוש הזה, שכשהייתה, היה נולד ילד, היו נוטעים ארז. וכשהייתה נולדת ילדה, היו נוטעים לכבודה על שמה, עץ, תורנית, עץ נשי כזה, אני לא יודע בדיוק, עץ עם תכונות נשיות כאלה שמזכיר שם. וכשהם היו מתחתנים, אז את החופה היו עושים מהעצים האלו. את החופה היו קורטים את העצים עושים את החופה, אולי אפילו בונים את החדר הראשון של הבית. ופעם אחת, לא, ממש טעיתי. תיקון? תיקון, הרבבתי את שני הסיפורים. זה לא היה מנהג בהר המלך, זה היה מנהג ביתר. בהר המלך היו הרבה הרבה ילדים, וכשהייתה חתונה, זה קשור לחתונה בסדר, כשהייתה חתונה היה מנהג כזה יפה שמביאים תרנגולים, תרנגול ותרנגולית. היו מפריחים בחתונה, תרנגולים קצת, בלגן, קצת צחוק, אבל הרעיון הוא שתפרו ותבואו, שיהיה לכם הרבה ילדים, תרנגולת ממליטה כל בוקר כנראה. אז היא לא רוצים שהיא תמליט כל בוקר, האישה הזאת גם לא ממליטה בכלל, אבל שברכה שברכה ששף כזאת. פעם עברו שם כמה חיילים רומאים, והתרנגולת, במקום לרקד בחתונה, הם ברחו כדרכם של תרנגולים. וחייל רומאי, אופ, קופצים לו שתי תרנגולות לידיים. אז הוא אומר, חבר'ה, זה יופי, בדיוק אנחנו רבים, נעשה מנגל, ואז פתאום חבר'ה מהחתונה אמרו, תחזירו את התרנגולת, לא רוצים להחזיר, התחילו מכות על זה, התחילו מריבות, מלחמות, יודעים איך להתחיל, לא יודעים איך הן נגמרות. התפתח לסכסוך ארוך טווח, ובסוף הרומאים הרגו את, חיסלו את כל העיירות בתורמלכה. הסיפור השלישי זה על ביתר. תורמלכה חרבה כמה עשרות שנים לפני ירושלים, ביתר נחרבת בערך 60 שנה, 60 שנה אחרי ירושלים, מרד בר כוכבה. אומרנו, 9 באב, זה יום חורבן ביתר. זה קורה כמה עשרות שנים, תודה רבה רבה. זה קורה כמה עשרות שנים אחרי חורבן ירושלים, והגמרא אומרת שכשהיה נולד שם ילד, שוב היו נוטים ארז, כשאתה נולדת ילדה היו שותלים משהו אחר. רק אני קיבלתי דפים. ופעם אחת עברה שם הקרקרה של הבת של הקיסר ונשבר שם השקה דריספק. שקה דריספק, יודעות מה זה שסי במכונית? זה הציר המרכזי שסוחב את כל המשקל של הרכב עליו. אז גם בעגלה יש איזה יצול, קוראים זה יצול העגלה. זה צריך איזה גזע כזה מאוד מאוד חזק שיחבר בין שני הסרנים, בין שמגלגלים הקדמיים לגלגלים האחורים. אז זה נשבר והם חיפשו איזה גזע מאוד משובח כדי לתקן את זה, אז הם מצאו את החורשה הזאת, והם באו וקרטו את השקה דריספק כדי לתקן את העגלה של הקיסר. האנשי ביתר מאוד כעסו עליהם. למה הם מאוד כעסו עליהם? כי זה לא עץ רגיל, זה עץ ששתלו לכבוד איזה ילד ומזה רוצים לעשות את החופה, זה לא עץ רגיל, מאוד כעסו. התחילו לריב, יודעים איך להתחיל, לא יודעים איך זה נגמר, התפתחה מלחמה, בסוף הכניס לה ביתר. יש לנו את הדפים, אז בואו נקרא את זה זריז. תודה רבה. על קמצא בר קמצא, חרבה ירושלים, זה אתם מכירות כולכם, אז בואו נדלג בשלב זה, בסדר? אנחנו נקרא את השני ואת השלישי. על תרנגולת תרנגולת חרב הר המלך. נוהגים היו כשיצאו חתם וכלה, הוציאו פנים תרנגולת תרנגולת, כלומר פור ותרנגולים. פעם אחת עבר רגיון של רומאים, נפלו את תרנגולת תרנגולת לפני החופה, נפלו אל הרומאים ויקום, בא אל קיסר ואמרו מדוע בכם יהודאים, עלה המלך, עלה עליהם המלך. בואו נעצור את זה רגע. התיאורים הם, תיאורים, כתוב, אמר רבי יוחנן, אלו 60 ריבוע עיירות שהיו לעיני המלך בהר המלך. כל אחת הרבה יוצא מצרים. 600 אלף עיירות, כל עיירה 600 אלף תושרים. טוב, זה קצת מוגזם. הכוונה שהיה הרבה. אמר אולה, אני ראיתי אותו מקום ואפילו 60 ריבוע קנים אינו מחזיק. מה 60 אלף עיירות? על מה אתה מדבר? 60 אלף קני סוף לא נכנסים לשם. אמר, זה רשע אחד, אמר, אתם משקרים? מה אתם סתם אומרים שהיה שם 600 אלף עיירות? אז רבי חנניה אמר לו, ארץ הצבי. לארץ ישראל קוראים ארץ הצבי. למה קוראים ארץ הצבי? כי לצבי יש תכונה מאוד מיוחדת. שמה? שכשצבי מת ופושטים את אורו מעל בשרו, אז האור שלו מתכווץ, ואומרים, אין סיכוי שכל הצבי הגדול הזה נכנס לאור כזה קטן. זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני, זה כמו גור של איילים, זה לא כזה אורך. אלא מה יש בתכונה של האור של הצבי? שהוא אלסטי, הוא מאוד אלסטי. אז ככה רבי חנין אומר לאותו מין, שארץ ישראל היא אלסטית, היא גמישה. ארץ הצבי, בזמן שיושביה עליה, היא מתפשטת והולכת. בזמן שאין יושביה עליה, היא מתכווצת. הסיפור השלישי זה על יתד של מרכבה חרבה ביתר. נוהגים היום כשנולד תינוק שתלו ארז, תינוקת שתלו שיטה. ובשעת ניסויים מקוצצים את העליונות ועושים חופה. פעם אחת עברה בית קיסר ונשברה יתד במרכבתה, קיצצו עבדי הארז ותבנו למרכבה. בה יהודים נפלו עליהם ויקום, הלכו ואמרו לקיסר מדוע בך יהודי, עלה עליהם וככה, בסופו של דבר חרבה ביתר. טוב, אז אנחנו נשאל ככה. הקמצא בר קמצא חרבה ירושלים. תראו, אם יבואו היסטוריונים, אתם יודעות שלא יכול להיות שזה לא היה באמת, הסיפורים האלה? למה יכול להיות שזה לא היה באמת? כי חז"ל, הם לא באים לספר היסטוריה. הם לא כותבי רשומות, הם לא יוספוס פלאביוס מהרבה בחינות. כשחז"ל מספרים סיפור, אז יש להם מסר רוחני. אם ימצאו את הגנזכים של ירושלים, את רשימות מעלי המיסים, ולא ימצאו שיש שם מישהו שקוראים לו בר קמצא, האם בחפירות הארכיאולוגיות של טור מלכה ימצאו את הקרבולת של התרנגול הזה? עוד שזה לא ככה בכלל, נכון? מה המשמעות של הסיפורים של חז"ל? מוסר השכל. מוסר השכל. כשחז"ל רוצים להגיד לנו איזה תוכן, לפעמים אומרים את זה בצורה של סיפור ולא בצורה, הם רוצים להגיד לנו למה חרבה ירושלים. מה התיאור הפוליטי בדיוק, מי התחיל מה, זה פחות חשוב. מה שהרבה יותר חשוב, מבחינה מוסרית, רוחנית, ערכית, למה חרבה ירושלים? והתשובה היא, שנאת חינם. זו התשובה. במקום להגיד שנאת חינם, מספרים סיפור. ומה המסר העולה מהסיפור? שנאת חינם, נכון? אנחנו נפתח את הסיפור הזה, בעזרת השם. וננסה להבין למה. אבל אנחנו רוצים להבין מה המסר שעולה מתיאור חורבן תורמלכה וביתר. איזה לקח אנחנו לוקחים משם? בואו נבין מה קרה בתורמלכה. בתורמלכה יש הרבה ילדים. ובחתונה מביאים תרנגול ותרנגולת ומעיפים את התרנגולים לברכה. וכשהרומאים לקחו את זה הם יצאו את נגדם לקרב. אז תראו הרבה ילדים. כמה ילדים זה הרבה? כמה זה הרבה ילדים? במשפחה כמה זה הרבה? אין לכם מספר? כן? כמה זה הרבה בכל דבר? יחסית למה? למה שאת רוצה, מה אכפת לי מהממוצע? אם למישהו יש 50 מיליון דולר, זה הרבה בשבילו? כנראה שלא. אם מישהו 9 ילדים, זה הרבה בשבילו? אנחנו מקווים שלא. זה שיש הרבה ילדים, פעם היה ביטוי ברוכות ילדים. היום? היום האויב הגדול ביותר של הארצות המתפתחות זה הרבה ילדים. באפריקה יש יותר מדי ילדים, משום שחלקות השדה שנותרו לכל אחד הן מאוד מאוד קטנות. אם יבלדו הרבה ילדים, אז יצטרכו להתחלק באותה חלקה, להכיל הרבה יותר פיות. כשרמת החיים נמוכה, כל מדינה עם רמת חיים עשירה היא מאופיינת בילודה נמוכה, נכון? נכון, באירופה זה ממוצע של 1.4 ילדים במשפחה. בחלקים גדולים מכדור הארץ, חוץ מהחלקים הפרימיטיביים, ששם יש הרבה ילדים, לא מבינים. וזה גורם עוני, זה גורם עוני. הרבה ילדים, זה לא פשוט לחיות במשפחה עם הרבה ילדים. זה אפשר להגיד יפה. ברוכות ילדים. השאלה מה החוויה בפועל? אני לא יודע איך גדלת, אבל יכול להיות שאם יש הרבה ילדים, אז אין לך חדר פרטי. יכול להיות אפילו שאת הבגדים שלך קיבלת מאחותך. יש מצב. ואין כסף לקנות לכל אחד מה שרוצים, נכון? לא לכל אחד מחשב נייד, ולא לכל אחד את המותגים, ולא לכל אחד את ה... והרבה יותר קשה לצאת לחופשות, כי צריך לקנות, לקחת צימרים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר חדרים, זה עולה הרבה יותר כסף. וטיולים, וכל דבר שזה המון השלכות. יש הרבה ילדים, גם אבא ואמא, אתם יודעים? אם יש ילד אחד, אז הוא מקבל אבא ואמא. אם יש לו עוד שני אחים, אז זה מתחלק לשלוש. מה? תשומת הלב של אבא ואמא. בהשקעה שלהם, ויכול... יש אחים, יש אחים, יש אחים. ככל שיש יותר אחים, אז חלוקת המשאבים זה נוסחה מתמטית מאוד פשוטה. החלק שלך בעוגה, זו נשארה אותה עוגה כביכול, אז החלק שלך בעוגה נשאר יותר קטן. אז יש כאלה שחיו במשפחות מרובות ילדים, ואומרים, לי זה לא יקרה! לי זה לא יקרה. אני, שניים, שלושה ילדים, ואני אדאג שכל ילד שלי יקבל את כל מלוא תשומת הלב. אז זהו, בביתר זה לא היה ככה, בתור מלכה זה לא היה ככה. איך אנחנו יודעים? כי כשהתחתן זוג, אז מה ברכו אותם בחופה? כמו תרנגולים, הלוואי שיהיה לך הרבה ילדים. ברכו אותם, אף אחד לא הכריח אותם. וכשלקחו להם תרנגולת הזאת, הם כל כך נעלבו והם סיכנו את עצמם ועשו שטויות. לא נלחמים ברומאים, כי רומאים זה אימפריה אכזרית ומרושעת, רודפת כבוד. ולא נלחמים ברומאים, רק הם הרגישו... מה זה התרנגולת? אני אגיד לכם, ילדה שגדלה בתורמלכה בבית עם 10 ילדים, לא יודע כמה זה הרבה. מה היא רצתה? מתכננת כבר מה תתפעלי בכיסא לפני החופה? עובדת על זה? אז חלק מהדברים זה איזה בית את רוצה שיהיה לך. אז הבנות בתור מלכה, אף אחד לא הכריח אותן, זה מה שהיה. כשהם ישבו על כיסא הקלה, אז אמרו, הלוואי שהילדים שלי יגדלו כמו שאני גדלתי. הלוואי שגם לי יהיו הרבה ילדים. נכון שלפעמים יקנו בגדים מיד שנייה, ולפעמים יהיה פחות, לא יהיה לך חדר פרטי, ויש לזה הרבה השלכות, ויש גם אבא ואמא שמחלקים את תשומת הלב לאחרים, אבל... זה לא טכני, זה רוחני. בהר המלך זה לא במקרה בפוקס היו שם הרבה ילדים. המשימה שלהם, השליחות שלהם, הכוח הגדול שלהם היה להיות אמהות, להוביל את הדורות הבאים קדימה. היה ברור להם שזה לא נתון גנטי סתמי. מאוד קשה, הרבה ילדים זה מאוד קשה. אני אגלה לכם סוד, גם קצת ילדים זה קשה. גם ילד אחד זה קשה. גם בלי ידעים זה קשה. ויש קושי של מוות, יש קושי של חיים. אז בתור מלכה היה שפע של ילדים, שפע של ילדים, וילדים ששמחו לגדול במשפחות כאלה. ילדים שהבינו איזה מחירים משלמים, אבל גם הבינו מה הם מרוויחים. מה הם מרוויחים? זה מדויק, נכון? אם אנחנו מסתכלים על המחירים הכלכליים, יש לאום תחשיבים מדויקים כמה כסף עולה כל ילד? הם בודקים את כל הטיטולים ואת כל הטיולים השנתיים, מגיל 0 עד לא יודע איזה גיל, זה יוצא הרבה מאוד כסף. ואת צריכה לחשוב, האם את מחלקת כסף לילדים, או לחופשות, או לשפר את הבית שלך, או לקנות עוד מכונית. זה התלבטויות מאוד מאוד קשות, וגם הם מהירים באמצע הלילה הקטנים האלה, ובכל אופן, באיזו צורה מטורפת, בתור מלכה, רצו עוד ילדים, הם התייחסו בתור משימה קדושה. למה הם נלחמו ברומאים על התרנגולת הזאת? תנו להם לאכול, או מה קרה? משום שבתור מלכה, התרנגולים האלה יהיו תפילה, תפילה. מי שראה תרנגולת חושב שזה תרנגולת לא הבין כלום. מי שיש לו קצת הקשבה עדינה, הבין שהתרנגולת הזאת זה סוג של תפילה. שנזכה גם אנחנו להבין שהאימהות שלנו היא המשך של כוחות אלוקיים בעולם. ארץ הצבי קוראים זה, ארץ הצבי. אני אומר לכם, ילד אחד, כמה תשומת לב לוקח ילד אחד? הכל. הכל. ואז פתאום יש עוד ילד. איך יש עוד ילד? אני זוכר שלנו שני ילדים. אחד בכה, אשתי החזיקה אותו. השני בכה, אני החזקתי. אמרתי, מה יקרה? מי יהיה עוד אחד? אני אקרא לשכנים. השכנים לא יכולו לעזור לנו, כי גם אצלם הילדים בכו באופן מקרי באותו רגע. אז כאילו לא ישנים, ולא, ומתרוצצים, וקופת חולים וזה. ומגיע עוד ילד. ואם זה אימא בריאה ונורמלית ומאמינה, אז מה קורה לה? מה שקורה לאור של הצבי, היא מתמתחת. מתמתחת. יש פה תמונה של הרבי ניטאו מהזווית שלי, אני לא רואה את זה. אז היא הסבירה ככה מה זה, למה אימא זה ארץ הצבי. למה קורה איזה נס. קורה איזה נס. פתאום יש לה עוד מקום ועוד מקום ועוד מקום. זה לא הגיוני. כמו שארץ ישראל, אתה מכיר את כל התיאורים על ארץ ישראל לפני הציונות. לפני 150 שנה יש כל מיני ספרי מסעות שמתארים את ארץ ישראל כמקום עלוב, קטן, שומם, מת כזה, בקושי יש בו משהו. יש את מארק טוויין, מסע התענוגות בארץ הקודש של מארק טוויין, כדאי לכם לקרוא את זה פעם, חשוב. זה איזה מין ביצה דלוחה כזה, קטנה כזה, שעוברים אותה בשעתיים וחצי, ופתאום ארץ ישראל גם גדולה וגם פורחת, ברוך השם. יש איזו תכונה מיוחדת, אז משימת המשפחה בתור מלכה הייתה משימה לאומית, לאומית. שהיה בה המון עבודת השם, והמון אמונה, והמון אהבה. דרך הבית הם הבינו שזה לא סתם הרבה ילדים. זה כוחות חיים, זה כוחות גודל, ולכן התרנגול הזה היה סוג של סידור תפילה, סוג של קדוש, כן. זה תרנגולים שמביאים את כל הערגה שלנו, את כל הערגה שם. אז אמרו לרומאים, יא חמורים, ניתן לכם 1,000 שניצלים, תשחררו אותם, והרומאים התעקשו ולא הסכימו. בסוף הם איבדו שליטה ורבו איתם. אותו דבר בתור מלכה, סליחה, בביתר. ביתר זה המרד האחרון שבר כוכבה, יש שם תיאורים גם במדרש וגם בספרים של ההיסטוריונים הרומאים. הם לא תפסו. התעוזה של לוחמי בר כוכבה גילו בקרבות של... הם בלתי, היא תעוזה בלתי נתפסת. הם יודעות שבתולדות האימפריה הרומית כמעט מעולם לא קרה שלגיון שלם מושמד. במרד בר כוכבה הובאו לגיונות, למה זה לקח 3 שנים לפי הדעות? יש מטבעות מהשנה השלישית למרד בר כוכבה. למה זה? האימפריה הרומאית היא חזקה לאין ערוך מאיתנו, אבל החיילים של בר כוכבה הצליחו לחסל 2 לגיונות. זה קרבות מאוד אכזרים נגד החיילים הכי מאומנים בעולם. החיילים הרומאים זה חיילים שלקחו את הכי הכי בריונים ואימנו אותם. כל החיים היו מאומנים בשיטות לוחמה, בחרבות הכי טובות. לוחמי יהודה היו בחורים צעירים, ובכל אופן, איך יודעים, הביאו לגיונות מבריטניקה, זאת אומרת מאנגליה ומגליה הביאו לגיונות. איך יודעים? יש אבני לגיון, יש דגלים שהם התפוררו עם השנים, אבל יש אבנים כאלה שגילפו עליהם את הסמלים של לגיונות, הארכיאולוגים מוצאים מאותה תקופה. גם ההיסטוריונים, זה הפעם הראשונה בתולדות רומא, תמיד במצד הניצחון, היו אומרים שלום לקיסר ולגיונות. פעם הראשונה שלא אמרו שלום לקיסר ולא שלום לגיונות, כי לגיונות הושמדו. וזה הנקמה על מרד בר כוכבא. יש תיאורים מאוד מאוד אדירים. רבי עקיבא כשהיה רואה את בר כוכבא היה אומר דיין מלכה משיחא, זה המלך המשיח. למה? כי הוא עומד על החומה והיו יורים על אבני בליסטרות. אבני בליסטרות זה אתם יודעות, זה מכונות כאלה שבעזרת קפיצים מצליחים להעיף אבן במשקל 3 קילו, זה כמו פגז. ובר כוכבא היה מצליח לתפוס את זה ביד ולהעיף עליהם חזרה. זה מין כוח מטורף כזה, כוח אדיר כזה. בביתר היו אנשים מאוד חסונים, מאוד עוצמתיים. כל ילד נראה שהוא כמו ארז כזה, אחד כזה שלא כדאי לצאת נגדו למלחמות, לא כדאי ללכת נגדו לקרב. ואנשי ביתר הבינו שזה לא סתם נתונים גנטיים, זה לא סתם חזקים כאלה, עוצמתיים כאלה. הם הבינו שזה שליחות, הבינו שזה עבודת השם. הם הבינו שהכוחות הפיזיים שלהם זה למען כלל ישראל, זה למען שם השם. לכן הם התייחסו לכוחות האלה בתוך חרדת קודש. זה לא בשביל הכאב, זה לא בשביל לנצח במכות את השכנים. זה בשביל ללחום לגאולת ישראל. ולכן הם התייחסו בכזאת חרדת קודש לחורשות האלה, לעצים, לנטיות. בסדר, הרומאים לקחונו, מה קרה? את יודעת שעל שמך נתנו איזה עץ כנראה בהר ירושלים? נכון, העירייה לא שולחת לך כשנולד, אני זוכר, בבית ירושלים. הראינו לבשר כי לכבוד הולדת ביתך מספר זהות, כי הם לא יודעים את השם. ניתה עץ בהר ירושלים, בסדר. אין לי מושג איפה זה, מה זה. אבל ביתר לא היו ככה, ביתר החורשות האלה אצלם היה כמו בית תפילה. החורשות האלה זה ההבנה שהכוחות שלנו, האדם עץ השדה. אנחנו בוקעים מתוך האדמה ומשלחים שורשים באדמה. כל מה שצומח בנו זה ביטוי לכוחות של ארץ ישראל. לכן הם לא יכלו לוותר, לכן הם לא לקחו את זה ככה באדישות. ולכן התפתחה מריבה שבסופו של דבר החליבה את ביתר. אז אני שואל, מה מוסר ההסכם שניקח מהסיפורים על תרומה על קבל ביתר? שלא להיות צדיקים, מה? שמי שיהיה צדיק בסוף הרומים יהרגו אותו? שאל תקחי ברצינות את האימהות שלך או את האיכויות שלך ואל תתלהבי מהם ואל תשקיע בהם. איזה מוסר הסכם אתה רוצה לספר לי? כאן אתם ברקם זה ברור, שנאת חינם. אבל תור מלכה בביתר זה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. אני אסביר לכם למה אני שואל. כי לא כתוב, בואו תסתכלו בהתחלה, לא כתוב איפה זה ההתחלה. אמר רבי יוחנן, מהו שנאמר אשר אדם מפחד תמיד מקשה ליבו ליפול ברע? מה זה? מי זה הקשה ליבו שנפל ברע? על קמצא בר קמצא חרבה ירושלים, על תרנגולת תרנגולת חרבת הר המלך, על התת של מרכבה חרבה ביתר. זאת אומרת, רק אז הגמרא מתחילה לפתוח לספר את שלושת הסיפורים. זאת אומרת ששלושת הסיפורים הם ביחד, נכון? הם ביחד, כדי להבין את הפסוק הזה, אשר אדם מפחד תמיד. הוא מקשה ליבו, מה זה מקשה ליבו? אחד שיש לו ביטחון עצמי חזק מדי, בטוח בעצמו יותר מדי, ייפול ברע. כדי להבין את הסיפורים צריך ללמוד את שלושתם. איך זה קשור לקמצא בר קמצא? איך זה קשור? זה לא סיפור, מה הקשר בין הסיפורים האלה בכלל? אז כדי לענות על זה בואו נקרא את הסיפור עוד פעם על קמצא בר קמצא. על קמצא בר קמצא חרבה ירושלים, אני קורא בדף. מעשה באדם שאהב בר קמצא ושונא בר קמצא. עשה סעודה אמר שם שונא לך ולי קמצא, הלך והביא לו את בר קמצא. בא בעל סעודה מצאו לבר קמצא לשם, אמר לו, שונא אתה לי, מה לך לכאן? כנראה נעשה בטונים יותר קשים. עמוד ואצא, אמר לו, אילו ואתי אני חני. אמר, תעשה לי טובה, זה לא נעים לי, נו. אתן לך דמי כל מה שיוכל ושתאמר לו, לא, הוא כועס. אתן לך דמי חצי, לא, אתן לך דמי חצי, לא. תפסו בידו, נמידו והוציאו. בר קמצא מאוד מאוד פגוע ונעלם. אמר בר קמצא לעצמו, הואיל וישבו חכמים ולא מיחו, מכלל שנוח להם, אלך ואנשי מפני המלך. אז יש לנו שאלה מאוד מאוד גדולה. למה ישבו חכמים ולא מיחו? החכמים שהיו בזמן חומה בית המקדש. טוב, זה אולי סיפור דמיוני, אולי סיפור אמיתי, יש דעות סיפור אמיתי. החכמים שהיו בזמן בית המקדש הם אנשים רציניים. תארו לכם שבאה לפה בת שאנחנו לא רוצים אותה פה. יש מצב שמישהו לא רוצים אותה פה? תארו לכם, בסדר? נניח שבאה לפה בת ואחת הבנות מאוד לא רוצה שתהיה פה. חס וחלילה, בסדר? תדמיין. ואז היא אומרת לה, אוף מפה. ואת שמי, סליחה, טעות. חשבתי שהזמנת אותי, אבל אובי מפה. לא, אני אשלם לך. והיא מתחננת, הבת הזאת תופסת אותה בכוח, מוציאה אותה ביחד. אין מצב שזה יקרה, קודם כל. אין מצב. ושנית, אין מצב שכולם פה ישתקו, נכון? אין מצב. מה היה שם בסעודה? בדיוק כשהוא צעק על בר קמצא, אז אחד התכופף לקשור את הנעליים, נכון? ואחד הלך להביא מים. ואחד הסתכל על המעברר, זה נורא יפה לראות איך הוא זז. כולם משחקים אותה ראש קטן, אף אחד לא מגיב, יש פה ויכוח, תשמעו, האיש הזה ממש נעלב, הוא הסכים לשלם עשרות אלפי שקלים. הוא לא כועס, בר קמצא לא כועס על האיש הזה, כי הוא שונא שלו. הוא כועס על חכמים שלא מיחו, אז למה חכמים לא מיחו? אתם רוצות לקחת את החכמות להגיד להם, נו, 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 זה לא יפה חכמים? רוצות להעביר להם שיעור פחות כנראה, נכון? הם כנראה היו חכמים מספיק שלא נעביר להם שיעור. אז למה חכמים לא מיחו? זו שאלה גדולה. כי אם זה סכסוך נקודתי בין שני האנשים, אז בטוח שכולם אומרים, נו, בחיית, יאללה, תשחרר, אף אחד לא שם לב, נו. או מישהו מחבק אותו, או כמה יקמים ורוצים, מסלקים אותו, אז גם אני הולך הביתה. איך, איך, איך כולם שתקו? אני אגיד לכם למה כולם שתקו. כי בר קמצא הוא פסיכופת ברמות בלתי נסבלות. הוא אחד היצורים המתועבים עלי אדמות. בגלל שהעליבו אותו, אז מה הוא עושה? הוא מציס את האויב, הוא משסע את האויב בירושלים, הוא מוכן שתפתחו מלחמה נגד ירושלים, הוא מוכן שיחרב בית המקדש, הוא שקרן ומרמת, עשה מניפולציות כדי להחריב מקום מקדשנו. זה אולי אחד האנשים המתועבים ביותר עלי אדמות. תראו, גם הוא הולך לקיסר, למה מי אתה שתלך לקיסר? זה לא עוד כניסה חופשית, אם יודעות שעוד קבלת קהל. אני רואה שיש לו גישה חופשית. יש לו מהלכים בקרב השלטונות. האימפריה הרומית מדכאת אותנו, והוא מחובר לנציב, הוא מחובר ל... לא בגלל שהוא אומר להם דברי תורה יפים כנראה, נכון? כשהאיש הזה נכנס, הוא לא סתם שנא את בר קמצא. כשבר קמצא נכנס, כולם היו בלם, בלם. זה משתף פעולה מהאויב האיש הזה. האיש הזה עובד אצל הרומאים. מי יודע מה הוא יגיד עלינו? מה, אתה חושב שזו פעם ראשונה שהוא שיקר? מי יודע מה הוא יגיד עלינו? איזה פחד! הוא עכשיו יציז שניסינו להמריד ויגיד, סופו מוכיח על תחילתו. ישבו חכמי ירושלים בסעודה, ופתאום נכנס איזה מישהו עם דעות משובשות ומעוותות ומסוכנות לחלוטין. אז מה כולם אמרו? תגידו, מי נפל השכל? איך הוא הגיע לפה? איזה פחד. שמישהו יעיף אותו. הם לא אנשים רעים. אם סתם בן אדם היה נכנס, בטח שכולם היו עוטפים אותו ומדינה לזכות. הוא אדם מפחיד. הם צדקו, תראו מה קרה לו. הוא אדם מפחיד. הוא נמצא פה רק בשביל ללכלך, הוא נמצא פה רק בשביל להטיל סטנה. הוא לא באמת, אנחנו מכירים אותו. השם ישמור, הדעות לא מסוכנות מאוד. הוא כזה וכזה וכזה וכזה. אז אין ברירה וצריך להעיף אותו מפה. הגמרא אומרת שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עוד שפיכות דמים, ובית שני חרב בגלל שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם יותר מעבודה זרה, גילוי עוד שפיכות דמים. זה עברה יותר חמורה. ואז הגמרא אומרת, רגע, גם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. יש לה פסוק מהנביא, הנביא זה בזמן בית ראשון. הפסוק אומר, מגורי אל חרב היו את עמי. מה זה מגורי אל חרב היו את עמי? אלו בני אדם שאוכלים זה עם זה, ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. זה שנאת חינם, בסדר? אז גם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. עובדה שהם היו אוכלים ושותים, ודוקרים, מה זה דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם? אין להם חרבות בלשון. למשל, מה הכוונה? הכוונה שהם קוטלים. אומרים היום, קוטלים, משתמשים בביטוי הזה? קטל אותו, נכון? יושבים, אוכלים ביחד, שותים משהו, פתאום יש איזו בדיחה טובה. מצחיקה כזאת, יודעת. פתאום נשפך על מי שירות. מצחיק כזה, זה. משעשע, זה לא מתוך רוע. יושבים אוכלים, אבל פתאום, איזה צחוקים אתם זוכרים, איך היא נסתה, וכל הלך. בגלל שזה מצחיק. גם מקבלים קצומת לב, לזה קוראים שנאת חינם. הגמרא הזאת מאוד מוזרה. בבית השנה הייתה שפיכות דמים, זה לא שנאת חינם. זה שהיו צוחקים אחד על השני בסעודות, זה שנאת חינם. את מעדיפה שלא יהיה לזה לזה. נראה לו תופעה הרבה פחות חמורה, לתקור זה לזה בחרות שמשלם תוך כדי אחרת מאשר לרצוח. בית ראשון רצחו. אבל לא, הגמרא אומרת זה לא שנאת חינם. לרצוח זה קטסטרופה. לרצוח זה זוועה. בית ראשון למה חרב? עם ישראל היה מושחת. זה כואב להגיד את זה, אבל זה מה שקרה. עם ישראל מתדרדר לשפיטות מוסרית, ערכית, רוחנית, חסרת בלמים, חסרת עקבות. עם ישראל נהיה תמיד. הוא מרשה לכל הפסיכוזות ולכל היצרים הכי מטורפים להשתלט עליו. יש תרבות חסרת עקבות. וכשמישהו בא לו משהו, אז הוא משתולב, לא סופר אף אחד. בשלוש תחומים. בעבודה זרה, גם בשפיכות דמים. מה שפיכות דמים? שפיכות דמים. רצח זה לא רומנטיקה, נכון? לא, זה כן רומנטיקה, אתם לא קוראות ספרים ברוך השם. קוראים לזה רצח מתוך אהבה. קראתם את רומאו ויוליה? פחות. אבל שמעתם עליהם. רצח מתוך אהבה. רצח מתוך, זה מטורף, אבל כן. אדם רוצח, יכול להיות החבר הכי טוב שלו. הוא חטף ג'אנה, הוא איבד את זה, איך אומרים? הוא איבד את זה. אדם שאין לו עקבות, ואדם שיש לו שליטה עצמית, ואדם שלא יודע להגיד לעצמו לא. אז הוא יכול להידרדר למקומות מטורפים, שמישהו מאוד יכעיס אותו, מאוד, 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 מאוד יכעיס אותו, ואז הוא רוצח אותו, ואחרי זה כל החיים הוא בוכה. הוא בן אדם מטורף, אבל לא, זה לא שנאת חינם. זה לא שנאת חינם, זה שנאה, אבל לא בחינם. מסיבות מאוד טיפשיות, לא בחינם. אבל יש תופעה הרבה יותר מחרידה, הגמרא אומרת, שהיא שקולה יותר. מה זה? זה שנאת חינם. זה יושבים ואוכלים זה עם זה, ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה. סתם, הוא לא רצח. אמרה, איזה בדיחה, נו, אחותי, מה, נו, עתי קשה, נו, עתי קשה. אז חז"ל קשים, ואת חז"ל זה לא מצחיק. חז"ל אומרים שאם את נעלבת מישהו, אם את ברוגז מישהו, מדברת עליה לא יפה, זה לא יפה, זה לא שנאת חינם. שנאת חינם זה שנאה בלי סיבה, בלי סיבה. כי אם מישהו יכעיס אותה, חס וחלילה, זה לא טוב. שנאה זה לא טוב, זה לא חינם. אבל אם סתם, על כלום, מישהו, איך יכול להיות שאנשים אוכלים ושותים זה עם זה ופתאום מעליבים? איך יכול להיות? התשובה לזה, במילה אחת, ציניות. ציניות, מה זה ציניות? ציניות זה צינה. זה לאבד את רגש האחווה, אם אתם רוצות לקרוא את זה ככה. לא אכפת לי ממך, לא אכפת לי ממך. זה אולי נחמד לשבת איתך, זה כיף, את מצחיקה, בסבבה, נעים מדבר, אבל לא אכפת לי ממך בעצם. זה לאבד בלב את, 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 את שרידי הסולידריות. את לא קיימת מבחינתי. את קיימת כל עוד אני מנצלת אותך, ואם לא מנצלת אותך, אז כלום. אין אחווה. אין טיפת ברית בפנים. אם אני מסוגל לחוש את הכאב של זה שלידי, מסוגל לחוש, אז אין מצב שאני אתקור אותו בחברות שמשונה, כי הייתה לי בדיחה טובה. מה אתם עושות מזה סיפור? נו, הגזם בחיי. לא, חז"ל עושים מזה סיפור. אז אומרים ששנאת חינם זה שנאה בלי סיבה. אז למה שונאים? כי כשיש ציניות, אז מפרשים את השני בצורות הכי שליליות שבעולם. יש ויכוחים בחברה הישראלית, ויכוחים קשים מאוד, כואבים מאוד, בעייתיים מאוד, יכול להיות שיש דעות מסוכנות מאוד, אבל כשאין אחווה, אז הצד השני הוא מנוול, והוא פושע, והוא מושחד, ומסיתים אותו בזה. אין את רגש האחווה הבסיסי, דיברנו פעם על האחווה, נכון? מה זה האחווה? נכון, אמרנו שמקבלים מכה, אז מה אומרים? מקבלו מכה. מקבלים אומרים אח. למה אומרים אח כשמקבלים מכה? כי כנראה זאת שרבה איתך הכי הרבה בחיים שלך, זה החוטף, נכון? את לא רבת איתה, היא רבה איתך. נכון? החוטף היא זאת שתקועה איתך, או את תקועה איתך. לא שאלו אותך מי החוטף, לא אמרו לך תבחרי, נכון? הודיעו לך. לפעמים כיף איתה, לפעמים פחות, לפעמים עוד יותר פחות. ילדים רבים, אחים רבים. אחים הם ממש לא חייבים להיות תאומים זהים. גם כשהם דומים בחוץ, הם לא חייבים להיות דומים בפנים. הם לא, איך אומרים, אותו קאפ אופטי לפעמים. לפעמים כן, לפעמים לא. אחים זה אנשים שהכריחו אותם להיות ביחד. אמרנו מקודם, הם לוקחים אחד לשני את אבא ואמא, ואני ראשונה, וזה לא תמיד. מצחיק ושמח, נכון? וילדים מתגרים אחד בשני ומשועמים אחד בשני ולוקחים אחד בשני ונעלבים אחד בשני, לפעמים זה שנים, אבל אחים, קיצור, היא לא חייבת להיות חברה שלך אחותך. היא חייבת להיות אחותך. אני לא זוכר מה דיברתי, אם אני חוזר לעצמי את העצרותי, נכון? כי יש פסוק כזה, כן. מה יש? שהם רשעים לציבור? רשעים? מה את מתכוונת? שהם רשעים? הם עושים דברים לא לפי ההלכה? מדברים לשון הרע? מדברים לשון הרע? יותר גרוע מלשון הרע? הגמרא לא מכירה. לשון הרע, הגמרא מצבור עבודה זרה להיות שפיכות דמים, ביחד. יש אנשים שאת לא רוצה להזמין אותם לחתונה שלך. אומרת, בר קמצא כזה. תראו, נשארה לי, מתי התחיל השיעור הזה? מתי נגמר השיעור הזה יותר קריטי? אז בואו נעשה שאני, בלי שאלות, למרות שאלות חשובות, שאני אספיק קצת לענות על השאלות האלה. אז זה דבר כזה שנקרא אחווה, אחווה. מה זה אחווה? מאיזה שורש זה בא? זה בא משורש לאחות, ככה חז"ל אומרים. לאחות את הקרעים, קרעים מאחים. אם נקראת לך שמלה חס וחלילה ואת מאחה את הקרעים, אז כמו מה זה נראה? זה כבר לא נראה כמו שמלה חדשה. זה נראה כמו שמלה קרועה שאיחו את הקרעים. לפעמים זה מצליח, ברוב המקרים זה פחות. אז אחווה זה משהו, את לא חייבת להיות חברה של אחותך. טוב שכן קרוב, מאח רחוב. שכן זה זאת שאיתך בסניף, בשירות, במדרשה, בשכונה. יכולה להיות אחלה, ואחיך אולי, אולי! אם את גרה ליד אחיך, אחלה עוד יותר. הוא לא חייב להיות. אבל אח לצרה יבלד, ככה כתוב בסופו. אח לצרה יבלד. מה זה לצרה? אתם תגדלו עם השנים. וההורים שלכם עוד יותר יגדלו. עד 120. ולאט לאט מערכת היחסים תשתנה, אתם לא תחשבו שכל דבר רצים לאבא ואמא. אולי אבא ואמא יתחילו להיעזר בכם, ובעזרת השם שהשם ישמור עליכם, אבל אם תיקלעו לאיזו סיטואציה מסובכת בדרכי החיים, אז מי יעזור לכם? האחים שלכם. את ימנית והוא שמאלני, את חסידית והוא ליטאי, את גרה פה והוא גר שם, אתם לא באותו ראש, לא באותו, בקושי מדבר אחד לשני, אבל אם תצטרכים 100,000 שקל, אז לא תפני לשכנים, תפני אליו. ואם תצטרכי תרומת כליה, מי נותן תרומת כליה? אתם יודעות מי נותן? אתם לא תצטרכו בזאת, שזה אח. ההורים לא יכולים לתרום איברים, למה? כי לאמא אין את הגנים של אבא ולאבא אין את הגנים של אמא, אז אתם שונים. האחים שלכם, יש לכם אותו מטעם גנטי, גם אבא וגם אמא. אז מה, באופי? באופי יכול להיות שאתם לחוסר קשר, אבל בסגולה הפנימית יש דבר כזה שנקרא אחווה, יש דבר שנקרא ביחד. ובירושלים לא הייתה אחווה, זה מה שחזר אומרים. מי שאוכל ושותה זה עם זה ודוקר זה את זה בחרות שבישוניהם, אז אין אחווה. אולי הוא כיפי, אולי הוא צחוקי, הוא לא אח. לא אכפת לו, הוא אדיש, הוא אדיש. אם מישהו בשביל בדיחה טובה מוכן להעליב אותי, תשמעו, יש נפילה בלי כוונה, אבל אם זה תרבות כזאת, תרבות כזאת, זה צחוקים, כן, מגלגלים מצחוק. חוץ מאחד שמסכן, גם הוא צריך לעשות את עצמו מגלגל מצחוק נוסף לכל. אז משהו שם רקוב, נוראית, באחווה, אתם יודעות איך קוראים לאחווה של עם ישראל, יש מילה נרדפת. במקום אחווה, מה נגיד? שכינה. שם אלוקים נמצא. אלוקים נמצא בביחד שלנו. אלוקים נמצא בביחד שלנו. ובירושלים זה הסיפור של קמצא בר קמצא. בר קמצא הוא חתיכת מנובל מעין כמוהו. הוא מושחת, הוא רשע, הוא טיפוס נאלח. אבל הפעם הוא באמת רצה לבוא להיות עם חכמים. ושלחו לו את ההזמנה הזאת, הוא לא ידע זה בטעות. הוא חשב שבאמת רוצים אותו. הוא אמר, וואלה, אני בא. איך אני יודע? כי הוא כל כך נעלב כשגרשו אותו. והוא אמר, אני רוצה לשלם הרבה כסף. וזה לא אכפת לו שגרשו אותו. אכפת לו ש... לא מיכור חכמים. הוא אומר, אני באמת רציתי להיות חבר שלהם. באמת רציתי להיות אח. ואתם זורקים אותי? אז ירושלים תחרב. האם הסיפור היה או לא היה? לא משנה. מה המסר של הסיפור? המסר של הסיפור זה לא אל תהי בר קמצא, בסדר? הגמרא לא אומרת לך אל תהי פסיכוטית. זה את לא צריכה גמרא בשביל זה. הגמרא לוקחת מצבים עדינים מאוד מדויקים, וזה מה שהיא מנסה לשקף בעיניי. אם אנחנו לוקחים מישהו שעושה הרבה דברים רעים לעם ישראל, לפי דעתנו, לפי דעתו יכול להיות שהוא עושה טוב. ואולי אנחנו צודקים גם. אז מה נעשה? אז נתווכח איתו, ונצעק עליו, ונעשה הפגנות, ונעשה לקדם דברים פוליטית. אבל לעולם לא נפגע באחווה. לעולם לא נהיה ציניים כלפיו. לעולם נגיד, כתוב בספר פרי הארץ של רבי מנחם ונדן מטפסק, מכירות את זה? כתוב שם, באתי להזהיר שלא להתלוצץ מעוברי עבירה. אחד מראשוני החסידות שעלו לארץ ישראל לפני 300 שנה, לטבריה. באתי להזהיר שלא להתלוצץ מעוברי עבירה. ומי שמתלוצץ מעוברי עבירה, עוקר את עצמו מכנסת ישראל. ככה זה. צדיק שמתלוצץ מעובר עבירה, עוקר את עצמו, לא אותו. עובר עבירה הוא בכנסת ישראל, זה לא יעזור. אם אמא שלו יהודיה, או שהוא התגייר, הוא בעם ישראל, זה לא יעזור. מישהו מתלוצץ, מה זה להתלוצץ? להתלוצץ זה ציניות. צחקי! אז אם יש עוברי עבירה, אפשר, מה? לריב איתם. אפשר לצעוק עליהם. אפשר לבכות. אפשר להגיד אתם נוראים ואיומים. אפשר לשכנע אותם, אפשר לחבק אותם, אפשר הכל. אי אפשר להתלוצץ. לדון לקו חובה כל הזמן, להאמין. מי שעושה את זה לא מוציא אותם, הוא מוציא את עצמו מכנסת ישראל. הוא עוקר את עצמו מעם ישראל. וזה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת על קמצא בר קמצא חרבה ירושלים. לא, 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 לא. הקמצא בר קמצא חרבה תורמלכה וביתר. הם לא חרבו בגלל תרנגול ותרנגולת. הם לא חרבו בגלל שקד ורספק. הם חרבו בגלל קמצא בר קמצא. אני אסביר. בתורמלכה וביתר מאוד מפתחים כוחות של עבודת השם. מאוד מפתחים כוחות אידיאליסטיים. מאוד מפתחים כוחות עקרוניים. אבל בפנים יש קמצא בר קמצא. אנחנו רוצים לבנות. למה מספר לנו את אגדות החורבן? שילמוד היסטוריה? עוד היסטוריה, תפתחי פרקי היסטוריה. מלמדים אותנו איך לבנות את ירושלים. שמספרים לנו איך היא חרבה, בעצם רוצים לתת לנו כלים לעתיד, העתיד הגיע, איך בונים את ירושלים. אז אנחנו חושבים שנבנה את ירושלים כמו תורמקה וכמו ביתר. עם אידיאליסטיות, ומודעות, והירתמות, ותחושת שליחות, והבנה מה זה אימהות, ומה זה עוצמה, נכון? אז מה אומרת? לא נכון, לא נכון. אם נבנה את הכל ונשתבח ונצמח, אבל לא נטפל בקמצא בר קמצא, אז היתרון שלנו הוא זה שיקבור אותנו השם ישמור. לא רק שזה לא יעזור, זה יעמיד את האסון. משום שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו ביחד. למה רוצה אותנו ביחד? זה באמת שאלה. אין לי מושג מה יש שם לאלוקים בראש, אבל זה מה שהוא רוצה. הוא אומר, אני רוצה את הילדים שלי ביחד. גם אמא רוצה את הילדים שלי ביחד. כל אחד מתחתן וכל אחד גר, ואז אמא מודיעה שבשבת הזאת כולם באים, ויכול להיות שזה כן נחמד. אמא אומרת, כולם באים. כולם באים, יש אמא. אמא זה משהו כזה ש... בעזרת השם, שתזכו שיהיה אמא, שתהיו אמא. שהיא ביטוי של שכינה, כן. וכשיש בעם ישראל אנשים שכל אחד בעד הרפואה ונגד הרפואה, הוא מסביר, הוא מסביר, זה הכל באמת חשוב, מאוד חשוב, חשוב איך להפגנות, מאוד חשוב איך להפגנות, כאלה וכאלה. אבל בלב, כל מה לזכור, שכל מה שנבנה ונהיה צדיקים ונהיה צנועים, זה לא, לא רק שזה לא יעזור, זה יקה. אם זה יגרום לנו להיות יותר סגורים בעצמנו, ויותר מתייחסים בבוז, ובציניות, ובליצנות, למי שלא כמונו, הוא לא כמונו. זה לא לוותר על הדעות, בכלל לא, בכלל לא. לא לוותר על הדעות. אבל זה לזכור מה האוצר הגדול שלנו. האוצר הגדול שלנו זה הביחד. כשאנחנו ביחד קורה איזה נס. יש שתי ניסים. נס אחד היה בבית ראשון, שקודם כל לקח אותנו וקפה עלינו קדושה. הוא הרים אותנו לשמיים, והרבה מעבר לבחירה שלנו, כמו ממתת יום, ממתת שערי תומה, להר סיני. זה תאוצה במהירות האור של התגדלות וקדושה. אז זה הכל בית ראשון. בית שני, הם כבר לא היו שם. אז בזכות מה היה בית מקדש? אומר המהר"ל, בית אחד ומזבח אחד. החלטנו להיות ביחד. קוראים לזה שלטון החוק. שלטון החוק זה מעצבן, מעצבן, מעצבן. אבל אם את שומרת על החוק, את ביחד. כשאת לא שומרת על החוק, את לא ביחד. את לא ביחד. וכשראש הממשלה נבחר והוא נחמד בעיניי, אז אם הוא לא נחמד בעיניי, לא גם אז הוא ראש הממשלה שלי. אנחנו ביחד. אנחנו ביחד כל הזמן, ואם אחים שלי צועקים, אז יכול להיות שהם טועים, אבל מנובלים הם לא. ולשפוט בן אדם לפי הדעות שלו, זה קמצא בר קמצא. האלה שחושבים כמוני הם הטובים, ואלה שחושבים כמוני לא טובים, זה ילדותי. הסיפורים שלה של הגמרא, זה איך בונים את ירושלים. אז אם בונים את קמצא בר קמצא, אז אפשר כבר להמשיך את הכל. זאת אומרת, אם כן, אם יושבים ומוכרים. אם המנוול הזה הוא מנוול, אבל המנוול הזה הוא אח שלי. יש כזה דבר, מה לעשות? מה אני אגיד שאין לי? הוא אח שלי. וזה לא אומר שאני מוותר לו, לא אומר שאני סולח לו, אבל זה אומר שכשהוא באמת רוצה להתחבר, אני מרגיש את זה. יש איזה קשר סמוי נסתר. הוא אולי קשה להבחין בו, חזר קוראים לו שכינה. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בארץ אנחנו אחד. בארץ זה אמיתי, בארץ יש. יש מנובלים, אבל מי שחושב אחרת מאיתנו הוא לא מנובל. ואפילו מנובל, לפעמים הוא רוצה להיות טוב. ויש תכונה כזאת לאימא שיודעת מתי הבן שלה סתם טמבל ומתי הוא מנסה להיות טוב. ומה שאלוקים מבקש מאיתנו כנראה זה להיות אימהות. כנראה של האומה הזאת. יש מספיק, רציתי להגיד לכם שיש מספיק כאלה בעד הרפורמה, מספיק כאלה נגד הרפורמה. וגם לכם יש דעה בטח. אבל לזכור את הביחד. וזה הדבר הכי קדוש בעולם. זה לא איזה משהו מוסרי, זה הדבר הכי קדוש בעולם. כשיש את זה, אז ישובו לנו כל הנבואות הטובות. שעזרת השם שיהפוך לנו לששון ולשמחה. תודה רבה, כל טוב.